טוב ושנה טובה. כמה טוב לשוב ולהיפגש. שבוע שעבר נאלצתי לבטל את השיעור בהתראה קצרה עקב מותו של חבר, דוד בן יוסף שמו, שהוא כתב את הספר "אם יש סיכוי לאהבה". מי שלא מכיר, שיחפש את הספר. היו לו אגב הרבה חברים, הוא נפטר בגיל 84. אז אחד סיפר שיום אחד דוד מדבר איתו בטלפון ואומר לו, אתה תהיה היורש שלי אחרי מותי, במובן של המסר הרוחני. אז הוא נורא התלהב ונורא התרגש, הוא ככה ממנה אותו למלא את מקומו. אחרי כמה ימים הוא מתקשר אליו שוב, ולקח לדוד דקות ארוכות לזהות אותו. אז אומר, אז הבנתי, עד שהוא זיהה אותו, אז אומר אותו חבר, שהבנתי שאם כל מי שהוא דיבר באותו רגע והוא ראה שהוא קשוב לרעיונותיו, הוא היה ראוי להיות יורש להמשך דרכו. אחד הדברים שהוא דיבר עליהם זה העניין של היכולת שלנו לקבל את החיוניות. הוא קרא לזה משורש שורשים, הקדוש ברוך הוא בעצמו, ולא מהאנשים שסביבנו. עכשיו, עם הדיבור הזה צריך לומר אותו בעדינות, כי בוודאי כל קשר אנושי הוא מפרה והוא מיטיב איתנו, רק יש מצב שבו אנחנו שוכחים את השורש המקורי שלנו, שזה נקרא דבר השם. אז אני מבקש להקריא לכם מכתב שהוא כתב לי בהקשר הזה, שמאוד דיבר אליי. עכשיו, בדרך כלל מה גורם לדברים לדבר אלינו? שככל שבן אדם מרגיש, היו לי תקופות בחיים, שהחוויה הזאת, שהחיות והכרה בקיום מגיעה על ידי מישהו חיצוני, הייתה מאוד נוכחת. ובעצם כשבא מישהו ומזכיר לנו ואומר, השורש לקיום הוא לא מאחר, אלא מהבורא בעצמו, זה מאפס אותנו, מאפס אותנו לטובה. אז אני קורא לכם את המכתב. כתב לי יחיאל מיכאל, הייתי כותב לו, הוא היה גר במושב קשת, הוא החליף המון דירות במהלך חייו, ואף פעם לא נצמד לא לרכוש, לא לספרים, לא לזיכרונות. בעיקר למד לחיות באמת את הרגע במלוא עוצמתו ובמלוא יופיו. אז מצאתי חבר שגר בסמיכות אליו, שיכולתי לשלוח לו מכתב במייל, הוא היה מדפיס לו ומביא לו את זה, והוא היה מחזיר לי מכתב בדואר עם בול, שזה אטרקציה לקבל מעטפה בדואר. הוא כותב לי, יחיאל מיכאל, מיכי, אשיר תודה לך על המילים המתעינות אותי, התנה של חיוניות. אחרי זה ממשיך, בורא עולם מתחנן אליי ואומר לי, לא יהיה לך אלוהים אחרים. לא בראתי אדם מחומר שניתן להישען עליו. ובכל פעם שיהיה נדמה לך שמצאת האדם עשוי מבשר ואתה יכול קצת לפחות להישען אליו, תגלה מהר מאוד שלא יהיה לך. ופה עושה שני סימני קריאה. לא יהיה לך. לא יהיה לך שום משענת. לקח לי קרוב ל-80 שנה להיגמל מההרגל המאמלל להישען על בשר ודם. הרגל המאמלל. ואף על פי שגיליתי שוב ושוב שאלוהים דיבר אמת, כאשר אמר לי, לא יהיה לך אלוהים אחרים, הוא בעצם נותן פה משמעות למשפט הזה, כי הפירוש הרגיל זה לא יהיה לך אלוהים אחרים, על פני זה ציווי, אל תעשה לך דבר אחר אל. ולפי הנוסח של המכתב הוא בעצם מבאר את זה שזה כמו מידע שנותן לנו הבורא, לא יהיה לך אלוהים אחרים. זאת אומרת, אתה תחפש, אתה תנסה, אבל אתה תגלה שאין. אין. מובן מה הפירוש?
אפשר להגיד שאלוקים הוא בתוכך.
כרגע אני מתמקד רגע בשני הפירושים. הוא אומר, לא יהיה לך, זה כמו בשורה, זה מידע עתידי, שכמה שתתאמץ, שיהיה לך אלוהים אחרים. הוא אומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, כל מקור שתנסה למצוא שם חיוניות או, 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 או תוכן אמיתי, לא יהיה. ואף על פי שגיליתי שוב ושוב שאלוהים דיבר אמת, כאשר אמר לי, לא יהיה לך אלוהים אחרים, התפתיתי שוב ושוב להאמין שאני יודע יותר טוב מאלוהים. אני יודע שכן אפשר להישען על בשר ודם. וכך קרוב ל-80 שנה נמשך העינוי הזה, של לגלות שאני טעיתי ואלוהים לא טעה. איזה עוצמה עצומה יש לפיתוי. ברוך השם, רב החסד שאומר לי, אמנם לא בראתי אדם מחומר שאפשר להישען עליו, אבל להיטען אפשר ואפשר, וגם רצוי. זאת אומרת שיש הזנה הדדית בתוך ערך, בחברים, בקבוצה, במשפחה. אפשר ואפשר וגם רצוי. יהי רצון שנזכה יותר ויותר להיגמל מההרגל המאמלל, ולהיגאל אל ההרגל המתגמל, להיטען. ולהרגל שעוד יותר מתגמל, להטעין באהבה תמיד. זאת אומרת שיש לנו פה שליחות, לא רק לא להישען על הזולת, אלא יש לנו את היכולת בכל מפגש שלנו להטעין באהבה. היה מסיים את המכתב ידיד דוד. היה את המילה ידיד, יחד עם המילה דוד, ידיד דוד. אז בהקראה מיוחדת של המכתב הזה, לכבוד מילות 7 ימים לפטירתו. והעניין הזה שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה הזמנה לגלות גם את אותו ניצוץ, את אותו גילוי, את אותו אור שבתוכי. אבל לפני שנרחיב קצת על העניין, אני מבקש לקרוא לכם את הדיבור של רבי נחמן על התרופות שקיימות בעולם. אנחנו עכשיו בחודש של ההילולה של רבי נחמן. רבי נחמן נפטר בחי בתשרי. זה מתקרב. בעוד שבועיים, ביום ראשון בעוד שבועיים. זה אומר כך, כי כל הרפואות הם על ידי עשבים. וכל עשב ועשב מקבל כוח מכוכב ומזל המיוחד לו. כמו שאמרו רבותינו זכרונה לברכה, אין לך כל עשב ועשב שאין לו כוכב ומזל שמכה אותו ואומר לו גדל. במילים אחרות, לכל עשב יש מלאך שמכה אותו, זה הכוונה היא נוגע בו בעדינות, באהבה. ואומר לו גדל, רבי נחמן מפרש את זה שבעצם זה מלאך שהוא השורש הרוחני של אותו עשב. כי בכל כל דבר בעולם החומר, כל דבר בעולם הצומח יש לו שורש רוחני, יש לו מלאך שמשם הוא מקבל. וכל כוכב הוא מזל, מקבל כוח מכוכבים שלמעלה ממנו. אומר רבי נחמן שבסדר של היקום יש בעצם הצומח מקבל מהמלאך שאומר לו גדל, והמלאך מקבל מהכוכבים, והכוכבים מהכוכבים שלמעלה ממנו, והעליון מהעליון ממנו, עד שמקבלים כוח מהשרים העליונים, שמש והירח, והם כולם בחינת לווים זה מזה וזה מזה, ואני מדלג קצת, עד שכולם מקבלים משורש הכל. ולשם זה הזכרתי את הציטוט, שורש הכל, שהוא דבר השם. כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו, ברוך פיו כל צבא. אז זה אומר, להסבי מרפא, מאיפה יש להם כוח לרפא? לכל בעצם, אז אם ככה, כל צמח, כל עשב מרפא, יש לו מלאך מיוחד. לא המלאך של הזוטה לבנה כמו המלאך של המרווה, לא המלאך של המרווה כמו המלאך של, אתם צריכים להוסיף בהשתתפות הקהל, כמו המלאך של הזאתר, האזוב, ולא המלאך של האזוב כמו המלאך של הנענה, גם נחשבת. ולא המלאך של הנענה כמו המלאך של, מה רצית לבונה? ולא המלאך של הלבונה כמו המלאך של לבנדר. מחולה? יש צמח כזה? עכשיו, אומר, אבל יש מצב שבן אדם זוכה לקבל את כל הרפואות שלו, לא על ידי העשבים, אלא ישירות על ידי לחם ומים. אומר, היינו, שיהיה לך רפואה על ידי לחם ומים. לחם ומים, בשפת הסמלים, זה בעצם המזון הכי בסיסי. זה העניין של לחם ומים. וכל השאר זה מותרות. אז אומר, גם הלחם והמים, יש אפשרות שבן אדם יקבל את כל הרפואות שלו מהלחם והמים. ישירות מדבר השם, כי אומר בעצם גם כל הצמחים, הכוח הריפואי שלהם, זה לא מהמינרלים שבאדמה, זה כבר השתלשלות, אלא מאותו מלאך. אז אומר שאין לך רפואה על ידי לחם ומים, על ידי שהתברכו משורש הכל. גם נראה לי שגם עוד לפני המהלך הרוחני של לחם ומים, נראה לי שאם בן אדם יהיה ניזון רק מלחם ומים, יחסוך לעצמו הרבה מחלות, הרבה משקל. תנסו פעם, מי שזה מדבר אליו ויש לו רוח ספורטיבית, במשך שבוע שלם לשתות רק מים. זאת אומרת, הכוונה היא לאכול מה שרוצים, אבל לשתות רק מים. ואת צריך חכם עיניו בראשו, יש מאכלים שכל כך מצמיעים שאתה רוצה אחרי זה את הקולה או משהו מוגז, אבל צריך לזכור רק מים. זה חוויה לא פשוטה, זה חוויה של שיממון, כביכול שאם בן אדם אין לו את המלאות הרוחנית הפנימית, אז מאוד קשה לשרוד עם מים. כמה שיש יותר מלאות, אז באמת אפשר להסתפק במועט, אבל כמה שיש איזשהו חיסרון רוחני פנימי, אז אנחנו בעצם מחפשים את הגירויים החיצוניים. אז הוא אומר שבן אדם יכול לזכות שבלחם ומים שמתברכו משורש הכל, ויהיה ללחם ומים כוח לרפות כמו עשבים. כי התחלקות הכוחות, שזה העשב, יש לו כוח לרפות חולת פלוני, וזה חולת פלוני חיוצא בזה, כל חילוקי כוחותם הוא רק למטה. אבל למעלה, בשורש הכל, זוכרים איך קראנו לשורש הכל, איך קנה את זה רבי נחמן? השורש הכל נקרא דבר השם. זה הכינוי. בשפתו של רבי נחמן להגיד, המקור להכל נקרא דבר השם. אבל למעלה, בשורש הכל, דהיין דבר השם, הכל אחד, ואין חילוק בין לחם ומים ובין עשבים. וכשאוחזים בשורש, דהיינו דבר השם, מבחינת תפילה, יכולים להמשיך כוחות הרפואה לתוך לחם ומים, ויהיה לו רפואה על ידי לחם ומים. מבחינת וברך את לחמך, והסירותי, ברך את לחמך ואת מימך, והסירותי מחלה מקרבך. בדרך כלל מציע פה דרך ריפוי, אומר גם רפואת העשבים יש לה מקום, אבל גם הרפואה על ידי לחם ומים, כמובן מי שעושה את העבודה הזו של לפתוח את עצמו להיות מחובר לשורש הכל. אצל רבי נחמן יש דרך שהוא אומר רעיונות מאוד יפים, הוא מדליק את הקורא, ואז שהקורא משתכנע לקנות את הרעיון, הוא מתחיל טקסט חדש שמתחיל באיזה מילה? אבל. והמילה אבל יכולה להשתנות לאח, אבל זה אותו עניין. אבל. אך יש שלוש עבודות שהם מפסידים עבודות התפילה. זאת אומרת, אומר, יש שלושה דברים שגורמים לבן אדם שיהיה לו קשה לקבל את השורש הכל. והראשון זה אל תהי בז לשום אדם, לכל אדם שלא לבזות שום אדם. שליש מהיכולת לקבל ריפוי על ידי לחם ומים זה לא לבזות שום אדם. המשנה בפרקי אבות, אל תהי בז לכל אדם. לא לבזות שום אדם, זה לא מספיק לא לבזות אותו במובן של להעליב אותו באופן אקטיבי. אלא זו עבודה רוחנית של לראות את הערך בכל אחד שאני פוגש. כי ההפך מלבוז זה לחבב, להוקיר. כי אם אתה בז למישהו, אתה בעצם ניתקת את הדמות שאליה אתה בז, גם כן מהשורש של הכל, מדבר השם, כשנותן לה את החיות. לגלות ייחודיות בכל מי שאתה פוגש, זה בעצם לגלות את האלוהי שבו. ולבוז למישהו זה לא לראות את האלוהי שבו. עכשיו, זה לא שיעור על כבוד האדם, זה שיעור על הרפואה. שיכולה, בעצם אומר רבי נחמן, מה הדרך לקבל את הרפואה בשלמות. אחרי זה הוא אומר עוד שני תנאים שקשורים באמונה ובשמירת הברית, שקשור לנאמנות. אבל אני רציתי להדגיש דווקא קודם כל, תעל תהי בז לכל אדם. שלא לבזות שום אדם, הוא בכל אדם לראות בו את האלוקות שמחיה. ואז אנחנו מתחילים בעצם לראות את הקדוש ברוך הוא גם דרך אנשים. פעם לפעם אני מביא לכם סיפורים על רב אושר. צדיק ירושלמי, יום הזיכרון שלו זה במוצאי יום כיפור. ויש לי ספר עליו, למרות שקראתי אותו יותר מפעם אחת, היות והדמות שלו, של רב אושר, כל כך נוגעת בי, אז בכל עת שמתאפשר אני פותח את הספר וקורא בו. רב אושר, אושר בעברית צחה, מה זה? אשר. אשר פריינד. זה ספר עליו שכדאי לקרוא אותו. הוא היה איש פלא במובן של המופתים והניסים שהתחוללו על ידו. רבושר, רבושר פריינד, כן, למחבר קוראים יאיר ויינשטוק. במקרה, ותחפש ברשת. אבל למרות כל היכולת שלו בלחולל ניסים, העבודה שלו עם תלמידיו הייתה נורא פשוטה, של לעשות טוב לאחרים. להאכיל אנשים, לעזור למי זקוק לעזרה. הוא הקים מוסדות ופעולות מסודרות שעד היום ממשיכים של העבודה הזאת. אתמול ישבתי בסעודת שבת בבית, הרגשתי קצת לא טוב. רציתי לעלות לחדרי, היו אורחים ובני הבית, אבל הייתה לי איזו חולשה מסוימת. באתי לעלות לחדרי, ואז אני רואה את הספר של רב אושר, אמרתי, אני אחטוף סיפור ככה בעמידה. כמו שעוד משהו לפני שאני הולך לשנה ארוכה, שמי יודע כמה הייתי כך. אני פותח. הוא מספר שם שבסעודת שבת הוא קיבל את כיף לב. ואיך הוא לא היה הולך לבית הרפואה, היה... היה לה עבודה של התרכזות פנימית, ובכל אופן, יש שם תיאור איך הוא הגיב לזה, ואחרי זה אומר לנכד שלו, השטן לא רצה, השטן נלחם איתי שלא יושב בסעודת שבת. זה היה הפואנטה של הסיפור. הייתה לי כמעט צמרמורת, אמרתי, וואלה, אני פותח את זה, זה יוצא לי שאני רוצה לקום מסעודת שבת. אמרתי לעצמי, מיכי, אתה יכול לראות את זה כסיפור אקראי, אבל זה בחירה שלך. אתה עכשיו מחליט אם זה סיפור בעל שם טוב, סיפור בעל שם טוב זה סמל כאילו לסיפורי התגלות למעלה מהטבע, אבל זה פתיחה אקראית. זה לא, לא המאזין יגיד אם זה סיפור בעל שם טוב. אתה עכשיו בוחר, זוכר שהיה לי איזו התלבטות רגע, חזרתי את הספר לארון, חזרתי לשולחן, לקחתי את הזמירות שבת, התחלתי לזמר, כאילו קמתי עכשיו עם מנוחה ארוכה מאוד. ראיתי שבני הבית לא מבינים, אבל בסדר, לא כל כך תמוה, הרגיש ככה, עכשיו מרגיש ככה. ומאוד רציתי, אני הרבה פעמים, במקום לחוות את החוויה, אני ממהר לדבר עליה. אמרתי, קודם כל נשאיר את כל השירים וזה. אחרי זה הבאתי את הספר והקראתי את התיאור הזה. שטן נלחם בי שלא יישב בסעודת שבת. לא שזה כל כך נורא לקום בסעודת שבת, אבל זה נורא להתעלם אם אתה פותח טקסט שאתה קם מסעודת שבת ואומר לך שטן נלחם בך. כל אפשרות להוסיף עוד אור, הוא קרא לזה להתגבר על הטבע. להתגבר על הטבע, זה נקרא לזה להתגבר על הנוחות. יש פעמים שבאמת בן אדם לא מרגיש טוב, במובן הזה שזה הכי נכון ללכת לשכב. ויש פעמים שהוא מקבל רמש, הוא אומר, וואלה, אפשר, אפשר. אבל את המריבה של מוצאי שבת זה לא מנע לי. זה מה שקורה כשמתחילים לריב ולא רוצים לראות מה קורה בספר של רבי אושר. אבל לפחות אני שמח על אותה נקודה מהירה שכן הייתה. אז בכל אופן, אני הזכרתי את זה בהקשר שרבי אושר, גם אנחנו בסמיכות ליום הזיכרון שלו, וגם שהוא לימד לראות באנשים שליחים. זאת אומרת, שאם מישהו פוגע בך, או מישהו רב איתך, או מישהו גורם לך לכעס, אז אל תהי בז לכל אדם, זה גם בהקשר, אל תראה אותו כמנותק עם משהו יותר גדול. יש לך אפשרות לבחור, לראות בו, אתה בורא שהוא... עכשיו, זה לא פשוט, לפעמים אתה רוצה להעמיד גבול למישהו. לא קל ליישם את הרעיונות הללו משמיעה חופשית בשיעור, אבל לפחות להבין את הכיוון. הוא ממש לימד, זה היה עיקר השיטה שלו. שמישהו מציק לך או קשה לך, מישהו קודם כל תראה בו את הבורא. אחד התלמידים שלו סיפר, היה לו, הוא השקיע במפעלי חסד שהיו קונים ירקות ופירות מעודפים, או לפעמים גם במחיר מלא, ומחלקים את זה למשפחות מרובות ילדים, למשפחות נזקקות. ואחד הקניינים שלו, של רבי אושר, הלך לשוק הסיטונאי, והוא סגר עם איזשהו סוחר על 300 ארגזים של עגבניות במחיר, מעניין אתכם, 17 שקל לארגז, לפני שנים רבות. מה היום מחיר של קילו עגבניות? טוב, אנחנו לא יודעים כמה קילו יש בארגז. אבל הוא מספר שהוא שולח את המסעית, והנהג אומר לו שאותו סוחר בסוף נתן לו רק 100 קילו, ולא 300 כמו שסיכמו. הוא מיד הגיע לשם, וסך הכל הוא הבין מיד מה היה שם. כנראה הוא מצא עוד מישהו שנתן לו עוד כמה שקלים על ארגז. אבל מצד שני, בשוק הסיטונאי נהוג שמילה זה מילה, לא שוברים ככה עסקה. הוא ניסה לדבר עם הסוחר, ראו לו... יצא, הוא עשה לו בלגן. קרא לסוחרים האחרים, עד שהיה לו כזה לחץ חברתי, שלא הייתה לו ברירה, והוא נתן את כל 300 ארגזים. 300 קילו. 300 ארגזים. לקחנו את הארגזים, הספקנו למכור ולשווק לפני שבת וחג, זה היה שבועות ושבת רצופים. את ה-200 קילו הכנסנו לחדר קירור. ביום ראשון שבאנו להוציא אותם היו נוזלים שאי אפשר היה להשתמש בהם. זאת אומרת, הלכנו לרבי אושר, סיפרנו לו את זה. אז רבי אושר שאל אותי מיד, תספר לי על תהליך המסע ומתן שקנית את זה. אז הוא סיפר לו. הוא אומר לו, רבי אושר, אתה, הקדוש ברוך הוא שולח לך סיבה להשתחרר מאותה 200 קילו. ואתה היית, הוא השתמש בביטוי מוישה גרויס, ביידיש. מה זה גרויס? גדול, זה כאילו, זה ביטוי כזה, ניסית להיות... פה, זה יותר, זה יצא להיות גם כוחני כזה, בכוח, זאת אומרת, אמר לו רבושו, מנסים פעמיים שלוש, לא היית צריך להיות פרייר, אבל ניסית פעמיים להגיד לו, תשמע, סיכמנו על עסקה, תעמוד בה. וכשזה לא הולך, תשחרר. אומר לו רבושר, אם הבנת את המסר, תשחרר אותך. אבל אם לא, ראוי שתשלם ליד עזרה את הנזק שעשית. זה היה השם הארגון של נקייד עזרה. על ההבנה הזאת, עכשיו, לא כל אחד יסכים לקבל כזה פירוש של הסיפור. מה הוא בעצם אומר לו? אומר לו, מישהו רימה אותך, תעמוד על שלך במידה. פת לשיטתו, אין להתעקש. לעמוד על שלך, כן להתעקש לו. עכשיו, אני מדגיש, זה לא קל, זה דיבור שאמור לעורר התנגדות אצל השומע הנורמלי. יש פה גם מחמאה, שמי שמרגיש שזה מעורר אצלו התנגדות, איזה מחמאה הוא קיבל? שהוא נורמלי. תודה לכם. זהו, זאת אומרת, לא להילחם. הוא בעצם אומר, אם זה לא הולך, אם אתה נותן אמון בהנהגה, יש פה משהו עבורך. אז באמת, תנסה. אבל לכן, אני בעצמי ניסה גם להדריך את זה, כי עוד לא הצלחתי ליישם במקרים קריטיים. אני מכיר את התיאוריה הזו מזמן, אבל כל פעם שהיה לי מבחן, לא עמדתי בו. כואב לי להגיד את זה. אבל התיאוריה, איך היא? אבל זה סוג של התחזקות. קודם כל, שמי שזה מדבר אליו ורואה שבשעת מבחן קשה לעמוד בזה, כי באמת צריך מדריך שחי את זה. התלמידים שלו חיו את זה, אבל לפחות כשאני קורא את זה, מה שנקרא, על הנינוחות של שבת אחר הצהריים, זה מתיישב טוב על הלב. זה תחושה שזה זה העניין. אבל זה הייתה השיטה שלו. אל תיאבק. הקדוש ברוך הוא שולח לך סיבה, הוא ביטל את העסקה, תגיד לו פעם, פעמיים, שלוש, זה ככה מופיע שם בסוף, אומר לו, פעם, פעמיים, שלוש, תעזוב אותו. היה עם עוד אחד מהתלמידים שלו, שבאותו הקשה, לאו דווקא תלמיד מובהק, שהוא הקים סוכה בחצר שלו. משפחה שבמשך שנים היה להם סוכה מצומצמת במרפסת, והילדים על דעת עצמם קנו דפנות ועשו הפתעה להורים והקימו סוכה בחצר. ואז הגיע שכן, השכן המיתולוגי מכל בניין משותף. הוא גר בכל שכונה ובכל עיר השכן הזה. זה מינוי שלא פג תוקף. מגיע השכן, אומר, מה איתכם? זה מטר מהסוכה, זה על החנייה שלי. עכשיו, בניינים משותפים, באמת, אם מדגדקים לפרטים, זה לא בדיוק, ברור בדיוק של מי החנייה ואיך. זה סוכות, מקובל שעושים בחצרות. תזיז את האוטו, הוא התעקש. והילדים גם רצו להתעקש. אבא המשפחה שמע את זה. אמר לילדים שלו, ייתכן שמבחינת הדין וההלכה, אתם צודקים. אבל אני לא אשב בסוכה שציירה ככה את השכן. אתם יכולים לא להעביר, אבל תדעו שאני לא אשב בה. אני רוצה לסמוך בסוכה הזאת. ולא שמישהו, גם אם זה הדמיונות של השכן, במיוחד שכנראה גם בתנאי השטח אפשר להזיז ועוד קצת תרחה. והם הזיזו את המטר, הוא היה מרוצה. בליל אחד, לפנות בוקר, היה שם באחד הקומות העליונות מרפסת בשיפוץ, ושלוש אבנים כבדות נפלו על אותו מקום שהייתה עסוקה וריסקו להוט האוטו. זאת אומרת שאם הייתה שם עסוקה באותם רגעים, עכשיו, זה לא עניין של שכר ועונש, וזה לא עניין, אני אגב, שאני שומע בסיפור הזה, אני שומע את הנסך שהם לא נפגעו. מישהו אחר ששמע את הסיפור מיד נדלק לו איך הוא חטף שנפלו לו האבנים על האוטו. אפשר גם לשמוע את זה סטריאופונית, זאת אומרת, את שני ההיבטים במקביל. ואפשר גם רק את ההיבט של הנז. הלראות לשיטה של רב אושר זה לא נושא של שכר ועונש. של רב אושר זה השכן נשלח אליך לסייע לך להישמר. עכשיו, לא בכל סיפור אחרי כמה שעות יש לנו כבר סיפורי צדיקים להביא לשיעור. זאת אומרת, ברובם אין לנו. מפעם לפעם אנחנו רואים את ההשגחה הזו. לראות השגחה זה נקרא לראות את פני השם. בשביל זה דוד המלך אומר, אל תסתר פניך ממני. אל תסתר, והוא גם אומר במזמור אחר, הסתרת פניך, הייתי נבעל. זאת אומרת, הבהלה, החרדה, הפחדים, זה כשאני בעצם בתחושה שאין פה השגחה, שיש פה איזה כוח שפועל נגדי. הסתרת פניך, הייתי נבעל, זה מופיע במזמור למד. רומך השם כדיליטני. ואל תסתר פניך ממני, מופיע במזמור חבזיין, שזה המזמור שנהוג לומר אותו בכל הימים שבין ראש חודש אלול לשמחת תורה, ועדיין לא מאוחר למי שרוצה לומר אותו ולקבל את התכנים המיוחדים של המזמור להתחדשותה של שנה. אחד הדברים שנאמר שם במזמור, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, בקשו פניי. בקשו פניי זה תחפשו לראות את ההשגחה, תחפשו לראות את הנוכחות שלי. אז חלק מהיכולת לראות בזולת את שליח הבורא, זה ההפך מלבוז לו. יש לבוז לכל אדם, לא רק שלא לראות בו שליח או ניצוץ, אלא מישהו שלילי לגמרי. אז פה ניסינו להכניס בתוך דברי רבי נחמן, אל תהי בז לכל אדם. כל אדם נושא מסר. לא כל אדם. אלו שקשה לך איתם. אלו שמאתגרים את המצב רוח שלך. שמה, מה? את כל אחד בתורו הוא שליח. פעם אחת הוא קיבל התקף לב רב אושר בראש השנה. אגב, הסיפורים של התקפי לב חוזרים הרבה, היה לו כנראה מאות התקפי לב. והוא עבר עוד צלח אותם. אבל זה היה אירוע חריג שהוא איבד דופק והכרה, ככה חלק מהאנשים אומרים. הוא היה מת, ובסוף לא. זה תיאור יפה, נכון? אני קודם אגיד מוות קליני. היה מת, בסוף לא. בסוף לא? בסוף לא. בסוף, בסוף כן. אבל באמת, רב אושר הוא היה אדם, גם כשהוא מת כנראה הוא צדיקים אותנו. אני לא אומר שבהיבט הסטטיסטי היה אמור למות כמה עשרות שנים קודם. וזה היה בראש השנה. בסוף לא. אז אחד התלמידים שלו פנה אליו בצום גדליה, שזה מחורת ראש השנה, ואמר לו, תראה רב אושר, אתה בכזו היית סכנת חיים, אולי אל תצום ביום כיפור, שזה אמור להיות שבוע אחרי זה. אז רב אושר נפנף אותו, כאילו התחיל לדבר איתו על נושאים אחרים. הוא גם קלט שהוא מדבר איתו על יום כיפור, ורב אושר צם באותו יום בצום גדליה. אז הוא לא הבין למה הוא לא, כי בסך הכל, התורה אומרת שמי שיש לו בעיה בריאותית, שהצום יכול לפגוע בבריאות שלו, או לסכן אותו, אז חובה עליו לא לצום. אז רב אושר אומר לו, תראה, אתה אומר לי לא לצום, על משהו שאמור להיות עוד שבוע. אני כל צורת החיים שלי, זה מהרגע להרגע. אני כרגע נותן תודה לקדוש ברוך הוא על הנשימה העכשווית. כל הנשמה תהלל יה. הללויה. אומר על זה, אומרים על זה חז"ל בשם דוד המלך, שהוא אומר, על כל נשימה ונשימה אני מודה לך ריבונו של עולם. כל נשימה ונשימה זה בשבילי מקור לשפע, בשבילי זה מקור להודיה. על כל נשימה ונשימה אני שמח. אז אומר לו רבו של, מה אתה מדבר איתי בעוד שם? בוא נראה מה יהיה באותו יום, איך אני ארגיש, איך אני... אבל הדיבור הזה, הוא גם היה עושה תוכניות ארוכות טווח. אבל יש לפעמים אמונה שבן אדם מצליח להיות נוכח ברגע הזה, כי הוא מבין אין משהו מעבר. כרגע אני מקבל את מתנת החיים, כפי שהיא. זו מדרגה. הזכרנו את העניין של הסתרת פניך הייתי נבעל. זה במזמור למד בתהילים, שדוד המלך אומר, אומך השם כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, השם אלוהי שיבתי אליך ותרפאיני. והוא ממשיך, אבל יש שם עוד פסוק שאומר, הפכת מספדי למחולי, פיתחת סקי לזרעיני שמחה. אז הביאור של המילים זה הפכת מספדי למחול. מספד זו חוויה של סוף חיים. הספד. מספדי מישהו שהיה ואיננו. עכשיו, גם בן אדם יכול להספיד את עצמו. מתי בן אדם מספיד את עצמו? שנראה לו שאין לו כבר עתיד. אז הוא מספר על הילדות שלו, על צעירותו. הוא כבר לא רואה אופק לשאוף אליו. שאנשים, שזה החוויה שלהם, המציאות היא כל כך כואבת, שבחוויה שלהם זה כבר הספד. זה לא בכך שהם יעשו כינוס ויחיזו על הספד. אבל התדר זה תדר של הספד. זה כאילו הזכות ממה שהיה, ואין געגוע ושאיפה וכמיעה וכיסופים למשהו עתידי שמרחיב לנו את הנשימה ו... זאת, יש לנו זיק בעיניים. אז דוד המלך אומר, עם כל הקשיים הנוראים שעברתי, אומר, הפכת מספדי למחול. תודה לך ריבונו של עולם שמאספד הגעתי לריקוד. מחול זה ריקוד. פיתחת סקי. סק זה במקרא סמל לאבל, לצוקה. אז כי יכול פיתחת סקי, זה כבר כמו איתרת את ה... הורדת את הבגד שהיה עשוי מסק. ותעזרני, מה זה אזור בשפת המקרא? חגורה. ותעזרני שמחה, במקום סק, שזה סמל לאבל, עכשיו אני, יש לי את חגורת השמחה. זה הפסוק. הפכת מספדי למחול. איזה מעברים עבר דוד המלך בימי חייו? אין לנו מושג. זאת אומרת, יש לנו מושג, כי הוא גם, יש לנו תיאור ביוגרפי שיש בספר שמואל, בחלק בדברי הימים. ויש לנו תיאור אוטוביוגרפי שמופיע איכן, בספר תהילים. לפחות חלק מהמזמורים של דוד, מה אומרת שדוד ועשרה זקנים כתבו את זה. לא הכל דוד, אבל חלק עיקרי זה דוד. והמעברים הללו, הטלטלות שהוא עבר, זה בעצם לא לראות, לא להתייאש בכל סיטואציה. זה לא רק לא להתייאש, גם בכל מעבר, בכל נקודה, לראות את הברכה שבו. ויש עוד דרך לקרוא את הפסוק הזה. הפכת מספדי למחול לי. למחול לעצמי. בתהליך המחילה והסליחה והכפרה מול הזולת זה אפשרי. גם יש מקרים שזה מאוד מאתגר למחול הזולת על עוולות שהוא עשה. אבל זה דרך שאפשר לצעוד בה ולשחרר, למחול, לסלוח. ובאיזשהו שלב בן אדם מבין שהזולת הוא בעצם גם היה שליח, שליח השגחה. זה לא בהכרח שהוא היה מודע לשליחותו, אבל ההשגחה התגלגלה בו. יש לרבי נחמן שיר בפתיח של הליקוטי מוהר"ן. רוב האנשים שקוראים את הספר מדלגים עליו לשיר. החליטי לקרוא אותו בראש השנה, כי יש סדר שמתחילים את, באלף תשרי את העמוד הראשון בליקוטי מוהר"ן. אז קראתי את השיר לפני. שם רבי נחמן אומר כך: שייטות השדים והרוחות באוויר. יש שייטת 13 ויש שייטת השדים, כך הוא אומר. שייטות השדים והרוחות. זה הרוחות לא במובן של ווינד, אלא במובן של ספיריט. של שדים ורוחות, זה מסתדר, נכון? שומעים גזירת השם ושולטים בארבעה אהבות שהם השור, הבור והמבאה והעבר. ניתן קצת רקע. באחת המסכתות של התלמוד שמדברת על נזקים שקיימים, שבני אדם מזיקים זה לזה, אז התלמוד מביא, המשנה מביאה ארבעה אהבות נזיקים. זאת אומרת ארבעה סוגי עזק שקיימים, שמהם משתלשלים עוד נזקים אחרים, שזה שור, שור הכוונה היא שור שנוגח, זאת אומרת זה בעצם שזה אב טיפוס לבעלי חיים שמזיקים. אמנם מדובר על שור שנוגח, אבל נכנס בתוך זה גם כלב שנושך, או כל דבר, או גם יתוש שעוקץ, או נחש שמקיא, הכוונה היא בעל חי שמזיק, שם זה נקרא שור שנוגח. בור, בור, בן אדם עשה בור ומישהו נפל לתוך הבור הזה ונגרם נזק, אז יכול להיות כל תקלה ברשות הרבים. גם גזע עץ נפל, זה בור, הכוונה היא במובן של מכשול. שור, בור, ויש שם עוד במובן גם של בהמה שהזיקה, שאכלה יבול של חצר אחרת. זאת אומרת מישהו עמל על לגדל משהו ובא והזיקו לזה. ואש, אש דלקה שקילתה בית או מחסן.
מה היה השם
השלישי?
בהמה שאכלה. בשפה של תלמודית נקרא שור, בור, מבאה ואבאר. זה ניסוח קצת, בכל אופן בהמה שאכלה. על זה המשנה קוראת לזה ארבעה אבות נזיקים. זאת אומרת שכבכל כל הנזקים שמתרחשים בעולם אלה הסוגים. ודובר כי גם בזמן החקלאי העתיק בארץ ישראל, זה בעצם טקסט שבו עוסק לברר את הדינים, מה קרה עם בן השור נגח את השור של החבר שלו, כמה הוא צריך לשלם, האם זה שור שעשה את זה פעם קודמת או פעמיים קודמות, זה נקרא כבר שור מועד, אם זה שור עשה את זה פעם ראשונה, זה דינים אחרים. ואדם חפר בור ולא כיסה אותו, לא יודע, היה צריך לפרוס צנרת, היה צריך לשתול עץ, ובסוף לא שתל אותו. עבר שם בן אדם, שבר את הרגל, האם זה שעשה את הבור צריך? אבל בשפת השמאלי, זה חשוב לתן, זה נקרא ארבעה אבות נזיקים. אז אומר רבי נחמן כך, שייטות השדים והרוחות באוויר, שומעים גזירת השם ושולטים בארבעה אהבות שהם השור והבור והמבה והעבר. מה הוא בעצם אומר פה? תודה, יותר באריכות. זה נכון, אבל בשביל לקבל את מלוא הנקודות, נכון, זה שני שליש מהניקוד האפשרי. לא, הוא בעצם רוצה לומר, השור נכנס בו השד כי הוא בשליחות, ובא אליו ברייס ונגח אותו.
מה שלי התחדש, כמו שאומר רבי נחן, כל האירועי טבע, כבכל השריפה, טוב, נסתפק בתנועת יד, הוא בעצם אומר, השדים הם נכנסים בתוך פעולות הטבע, וזה הכל בגזירת השם. עכשיו, אנחנו יודעים בדיוק מה זה השד, אולי כן, אולי לא. זאת אומרת, כלפי מה הוא אומר את זה, שגם נזקי טבע שקרו לבן אדם, לך אתה חושב שזה טבע, אבל זה כל בשליחות מדויקת. גם הקיצה של היתוש וגם הקיצה של הסוחר נדלן. ושניהם משתמשים בביטוי הקיצה. אם הוא הקץ.
זה
פועל
גם לדברים הטובים, זה לא
רק
פועל לדברים
הרעים.
גם
לטובים. עכשיו, למה הזכרתי את זה עכשיו? כי בן אדם יכול לשלוח לזולת לראות בו את שליח ההשגחה. בן אדם יכול לשלוח גם להוא שנכנס בו ברכב. למרות שהוא כועס, אבל זה מתישהו, זאת אומרת, עוברים דרך שלבים, דרך השתקה, יש את השלב של ההמתקה. אפשר לעשות תהליך, להצדיק את הדין. יש מקום שבו הכי קשה לנו, שזה לסלוח לעצמנו. שם לא נכנס לנו בתפיסה הרוחנית שלנו, שיכול להיות שגם המחשבה שהובילה אותי לשגיאה, לטעות ולהבלה, גם היא הייתה שליחות השם, כמו באותו אופן שאני יכול לראות את ההוא שהזיק לי ממול, לסלוח לו ולראות בו את שליח ההשגחה. קל לנו לראות את הזולת כשליח ההשגחה, אבל זה הרבה יותר מאתגר להבין שגם אני הייתי שליח ההשגחה דרך ההחלטות השגויות שקיבלתי. זה אחד הדברים הכי משמעותיים בדרך לשחרור הרוחני שלנו. אחד הדברים הכי משמעותיים בדרך לצמיחה שלנו. אחד הדברים הכי משמעותיים בדרך לקבל את יום כיפור. במובן, יום כיפור, מה הוא בעצם עושה? הוא משחרר אותנו מכל מה שמיותר ומונע מאיתנו מלהיות בשנה זורמת ושמחה. הוא משחרר אותנו מכל מה ששימש כמסך, מכל מה ששימש כהסתרה בינינו לבין אור אינסוף לבין הבורא, לבין ששימש כמסך. מסך זה ראשי תיבות מחילה סליחה כפרה. המחילה, סליחה וכפרה היא בעצם מסירה את המסך ומאפשרת לנו לקבל את אור אינסוף. אבל לפעמים אנחנו לא מצליחים לסלוח. בשביל לסלוח לעצמי אני צריך לשאול את עצמי, על מה אני לא סולח? איזה החלטה שלקחתי בעבר הייתה, אני בעצם מצטער עליה. הפכת מספדי למחול לי, למחול לי. רצית לשאול משהו? אחר עכשיו, גם למחול לי זה מתנה מהשם, כי מה דוד אומר? הוא מודה לו, הוא אומר, הפכת מספדי למחול לי, נתת לי את היכולת, נתת לי את ההבנה למחול לי. למחול לי. עכשיו, יש דברים בוא נשאל ככה, רק לצורכי סקר, בלי לפרט ובלי להיחשף. מי מכם נושא איתו איזה תחושה של אשמה על החלטה כלשהי שהוא קיבל בחייו? תודה. מי רוצה להרים שתי עכשיו, היכולת לשחרר את זה מתחילה ביכולת לבקש לשחרר את זה. כי זה בעצם הסוד של דוד, אומר, הפכת מספידי. אומרת, אני מודה לך שזה קרה, ושל זה צריך קודם לבקש את זה. אצל רבי נחמן אומר, כל ההשגות הרוחניות שהוא מדבר עליהן, אומר, תבקש אותן, אל תנסה, זה לא בכוחך, אבל כשאתה מבקש את זה, אתה בענווה. אני כל שנה שמגיע יום כיפור, נזכר בפגיעה שלי בעין, בעין שמאל אני לא רואה, נפצעתי, הפגיעה הייתה בערב יום כיפור. הייתי בן 6 וקצת. הלכתי עם אבא לקנות משקאות לסעודה מפסקת. זה בשנת תשל"א, 1974. אני זוכר, אז ילד בכיתה א', שהבאנו משקאות לסעודה מפסקת, ורציתי לעלות אותם הביתה, ואבא אמר לי, תיקח בקבוק אחד. ואני לקחתי 2. ועליתי במדרגות, וניערתי אותם כנראה, בנקודה מסוימת, הם התפוצצו, ואפו לי רסיסים לעין. מה? פגעו זה בזה או במעקה, אפילו לרסיסים לעין. זוכר את הדקות עליו, זה מעניין, למרות השם, מה זוכר את החוויה, איך שלוקחים אותי לאמבטיה, למחשבה שזה משהו שאפשר לשטוף ככה מיידית, ואחרי זה אבא הבין צריך לנסוע לבית חולים. היה לנו שכן, באותם שנים לא היו הרבה מכוניות בבניין, שנת 74, שכן שעבד בקוקולה, אני זוכר אותו רץ יחף מהבית, לוקח אותי לבית חולים עם אבא. ובליל כל נדרי, נכנסתי לחדר ניתוח. עכשיו, זה מאורע שמאוד השפיע על החיים שלי. אבל אני חושב על הזיכרון הזה שיש לילד, שאבא אומר לו, תיקח בקבוק אחד, הוא לוקח 2 בקבוקים. גם זה מעניין, אני לא, זה לא זכור לי בהיבט של אשמה, אבל זה כן זכור לי בהיבט של אירוע. זאת אומרת שהפרט הזה הוא חלק אינטגרלי לספר את הסיפור. עכשיו, בגרות רוחנית, זה ההבנה שזה התסריט שהיה צריך להיות. כולל זה שאני אספר לכם אותו עכשיו. אני אומר את זה בהקשר של הכנה ליום כיפור. הכנה ליום כיפור, אנחנו מבקשים מחילה מהבורא. אנחנו מבקשים מחילה מהאחר. אבל יש את הנקודה של שאותו אופן שיש לנו את היכולת למחול לאחר שביקש את סליחתנו, זה למחול לעצמנו. והמחילה שורשה באמונה. העדר המחילה זה בעצם אחיזה בתקיעות. העדר המחילה זה לא עניין של להפסיד משהו רוחני. זה אומר שאני לא פנוי במלאות למתנת החיים שמתחדשת בכל רגע ורגע. אז בשביל לעבור דרך זה, זה לשאול את עצמי על מה אני לא סולח לעצמי. מינימום 3 דברים ברשימה. זה אומר שהתחלתם לעבוד. עכשיו, לא להתבייש, כי זה בינינו לבין עצמנו. ואז לא למהר לסלוח, אלא מה אמרנו, מה לעשות? לבקש את זה, לבקש, לעשות מזה תפילה שיהיה לי את הכוח לסלוח. כי הלסלוח באמת זה כבר הבנה רוחנית מתקדמת. ודוד המלך אומר, הפכת מספדי למחול לי, גם אנחנו... גם אם אנחנו משתמשים בביאור החסידי הזה, מה שאמרתי למחול לי, זה עדיין, הוא מפנה את זה, הוא אומר, זה קרה כתוצאה ממתנתך, ריבונו של עולם. אתה הפכת מספדי למחול לי. זאת אומרת, ביום שאנחנו יכולים לסלוח לעצמנו, זה נקודת המהפך, ששחררנו את העבר, התחברנו להווה, ואנחנו פנויים לקבלת העתיד. מי יכול לחזור על המשפט? אני מציל אותך. ביום שבו קיבלנו את המתנה של למחול לעצמי, זה היום שבו אני בעצם משתחרר מן העבר. מה אמרנו על ההווה? איזה שם תואר? קבלים את ההווה ופנויים למתנת העתיד, לכל הברכה שבו. אני בעבר הזכרתי את זה בשיעורים כיותר כיד, ולא הזכרתי את ההיבט של תפילה, שדוד המלך אומר, אנחנו אומר, אולי זה גדול מאיתנו, זה יכול להישמע במילים יפות, אבל התת מודע לא משתכנע שאני ראוי למחילה. אבל תפילה, כן. כמו שעולה, זה בעצם לבקש דעת. עכשיו, על פי אותו היבט, אפשר גם לבאר את העניין שאומרים בכניסת יום כיפור את תפילת כל נדרי. רבים מחכמנו תמאו על העניין הזה, איך זה שבסידור התפילה היהודי נכנס, שההתחלה של היום הקדוש זה בקשה על התרת נדרים. כל נדרי, כל הנדרים והאיסורים שסרנו על עצמנו, ישוחררו, יהיו לא בטלים. עכשיו, זה דבר טוב לעשות אותרת נדרים. אבל ברגע הכי מרגש, זה גם הפך להיות לעניין. שתי הנקודות הכל כך משמעותיות של יום כיפור, אלו שאין להם כוח לכל הסט, ורוצים את הנקודות, זה כל נדרי ונעילה. מילא נעילה, מבין, זה הנעילה של היום הקדוש, זה באמת נחשב לשעה הכי גבוהה. על כל נדרי זה טקסט בארמית, שעניינו זה להתיר את הנדרים. מה מקומו? עכשיו, יש איזה תשובות בהלכה שאני כרגע לא נכנס להם, אני רק רוצה לומר את הרעיון החסידי. הרעיון החסידי שאומר, מה יעזור יום כיפור ובחילתו של הבורא, אם יש לנו נדרים שנדרנו לעצמנו שאנחנו לא אהובים ולא ראויים ולא מוצלחים והטוב לא ראוי לנו. כל השפע והברכה שיכול לבוא ביום כיפור שלב אמור חזל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. יום הכיפורים אצל חזל זה אותו אור, אותו תדר של ט"ו באב. או אולי צריך להגיד הפוך, שבט"ו באב מי שזוכה, יש בזה את אותו אור ואת אותו תדר, את אותו ברכה, את אותו שפע של יום כיפור. ובאמת בתקופת המקרא שניהם היו קשורים בענייני שידוכים וזיווגים. אם יש לכם החלטה, התלבטות באיזה קשר קיים, אם להמשיך אותו או לא, אם ללכת על זה או לא, תשאירו את השאלה פתוחה עד שעת נעילה. כי אחרי צום, נעילה זה כבר כמעט אחרי 24 שעות צום, או 25 שעות, אז משהו בנו יותר קשוב לנשמה מאשר לפחדים, זאת אומרת, לגוף, לדברים הארציים. תמיד יהיה לנו את החלקים הללו, אבל אחרי צום, משהו בהיבט הרוחני מתגבר. תנסו לערער שוב בסוגיה בשעת נעילה. עם יותר מיוחד ממני. לא רק יותר, אני אומר שזה המכוון של היום. כי לפעמים מגיעה תשובה יותר אותנטית, יותר עניינית, כשהצום הוא בסיום. אז זה העניין של הכל נדרי. זה לא הביאור ההלכתי, לפחות הביאור הרעיוני, אתה בא ליום כיפור, רוצה שיום כיפור, היום הזה שהוא מעל המקום והזמן, יום הכי מדהים שקיבלנו בלוח השנה היהודי, לא יפעל את פעולתו אם לא שחררנו את הנדרים שלנו. יהי רצון שנוכל לבקש מריבונו של עולם לסלוח, שזה יהיה מתנה ממנו, שיהיה לנו כזאת דעת שנוכל לסלוח בעצמנו, ונוכל גם לומר את מילותיו של דוד, הפכת מספדי למחולי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה, ולשחרר את כל אותם נדרים ואיסורים שאסרנו על עצמנו, ולהיפתח במלאות למתנת החיים שהעניק לנו ריבוננו. שנה טובה ומתוקה.
שלוש חתונים לקבל את הרפואה בצורה של לחם ומן, אמרת רק אחד
בסוף. אז אומר, השני זה העבודה זרה, והשלישי זה שמירת הברית. ואמרתי שאני לא אעריך בהן, כי אני רוצה להתמקד רק בעניין הזה של אל תהי בז לכל אדם. אז העבודה זרה, הוא קורא לזה, שהתיקון של זה זה אמונה בשלמות. אמונה בשלמות זה בעצם להבין ששום מקרה הוא לא סתמי, אלא הכל משוגח. היו ברוכים ושמחים, תודה על הקשב, תודה על הפנים המהירות. תודה לאתר שמיים, לכל אלו שעל הארץ, כל מי שיזין בבית, לכל מי שגם מאחל עכשיו מול המצלמה, גמר חתימה טובה. בהגה אשכנזית, איך אומרים גמר חתימה טובה? גמר חסימת אויבה, כך אומרים בבני ברק. אז זה נשמע שיגמרו החסימות.